טוב, שלום שלום לכולם, ערב טוב, יישר כוח. יהודי עומד מתפלל תפילת 18. באמצע התפילה הוא מוציא מהכיס קופסת סיגריות, מנופף בה ככה, מראה למישהו. אנשים מסתכלים סביבו, מה זה, זה סגולה חדשה לעורר רחמי שמיים, לשלוף קופסת סיגריות. סיים את התפילה, שאלו אותו, מה יאי? התבאס שראו אותו, לא היה לו נעים, ואז הוא אמר, תראו, אני אסביר, אין לי ברירה. אני מתחיל להתפלל, מה קורה? המחשבות מתחילות לשוטט, אני מתחיל לחשוב על כל מה שאני צריך לעשות היום. בערב יש לי טיסת עסקים לארצות הברית. אני חושב שאני מגיע לשדה תעופה, נכנס, מגיע לבידוק, עובר את הבידוק הביטחוני, מגיע לצ'קין, הדיילת עוברת על הדרכון, על הכרטיס, ואז היא שואלת אותי אם אני מעשן, אם אני רוצה במחלקת מעשנים או במחלקה רגילה. באתי לענות לה שאני מעשן, אבל נזכרתי שאני באמצע 18, אני לא יכול לענות. אז הוצאתי את הקופסה להראות לה. זאת לא בדיחה, זאת טרגדיה. משום שהתפילה היא צינור החיים של יהודי. התפילה היא צינור החמצן שלנו. אם יש משהו אחד שמחזיק אותנו מעל המים, שנותן לנו כוח באמת עוצמה ללחום את המלחמה של החיים, זאת התפילה. והתפילה היא גם הטרגדיה שלנו, משום שאין אף אחד שמתפלל. אין אף יהודי שמתפלל כראוי, שמנצל ומבין את המשמעות ואת המעמד של הרגעים האלו. איך אני יודע שכולם, המחשבות שלהם משוטטות בעת התפילה, לא בגלל שיש הרבה בדיחות כאלה, אומרים הרי שכתוב אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. אומרים שגוי בשביל להתקדם, בשביל ללכת ממקום למקום, הוא צריך רכב וסוסים. צריך לעלות על רכב, הוא צריך לעלות על... מה זה טוב, אתה רואה את זה לחיים. הוא צריך לעלות על רכב, הוא צריך סוסים, הוא צריך מטוס. יהודי בשביל להתקדם ממקום למקום, מספיק לפתוח את הסידור. ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, הוא רק פותח את הסידור, וברגע אחד מפה לשם הוא ממריא, מספרים הרי על ה... יהודי שבא לרבי שלו ואומר שהוא בלחץ גדול, הוא לא יודע מה לעשות, הוא נתן לפריץ את דמי החקירה. ברוסיה, בפולין, נתן לפריץ את דמי החקירה של האחוזה, ועכשיו שהוא חוזר, הוא עושה חשבון שהוא לא שילם מספיק. אם הפריץ יעשה חישוב, הוא יראה שהוא צריך לשלם יותר, יתפוס אותו, יכניס אותו לכלא, ישבור לו את העצמות. אומר הרבי, תהיה רגוע, הפריץ לא מתפלל 18, אז אין לו זמן לעשות חשבון עוד פעם ועוד פעם, מה שנתת הוא ייקח, יגיד תודה, ימשיך הלאה. איך אני יודע שאף אחד לא מתפלל? כמו שאמרתי, לא בגלל שאני קורא מחשבות, כי כך אומרת הגמרא. הגמרא מביאה לזה, אומרת את זה במפורש, ומביאה לזה ראיה מדהימה מהירושלמי, ראיה שאם מישהו מאיתנו היה אומר אותה, היו אומרים לו שהוא חוצפן. אבל זאת הראיה שהגמרא, יותר מדויק שתוספות מביא. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא קס"ח ד', שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. לא משנה כמה גדול האדם או כמה קטן הוא, שלוש עבירות כולנו חוטאים כל יום. לכל אחד מאיתנו יש על מה לומר סלח לנו בכל תפילה מחדש. לכאורה, על מה אתה אומר סלח לנו? אמרת במנחה, אחרי 20 דקות תתפלל ערבית, על מה עוד פעם סלח לנו? מה אתה עושה צחוק? אתה מבקש סליחה על אותו דבר? מה אתה לא מאמין שמחלו לך? אתה לא מאמין, אל תבקש עוד פעם. לא, יש לך מחדש על מה לבקש סליחה. כי כנראה כבר חטאת באחד משלושת העבירות. א', ערעור עבירה. כולנו יודעים, כל אחד הולך ברחוב, רואה כל מיני דברים, הראש משוטט, ערעור עבירה. העבירה השלישית היא לשון הרע. יושבים במנחה לערבית פטפטים, אם אין שיעור, מדברים לשון הרע. והעבירה האמצעית השנייה ברשימה, עיון תפילה. אומר תוספות, מה זה עיון תפילה? כל אדם מפספס את התפילה. לא מצליח להתרכז במילות התפילה, והזמן הזה, כשהייתי ילד, הייתה חברה שטסה לארצות הברית, היינו טסים איתה לרבי, שהייתה נקראת טאוור. לא יודע אחרי זה פשטה את הרגל, אין לי מושג, טאוור, איך זוכרים? לטאוור הייתה פרסומת, לטוס בלי להרגיש בכלל שטסתם. זאת התפילה לפעמים, זה לטוס. אומרים שהקטע היחיד בתפילה שאדם חייב לחשוב פירוש המילות. איפה זה? בשיר של יום. איזה יום היום? זה הקטע היחיד שאתה חייב לייצר ולשאול את עצמך איפה אני. אבל חוץ מזה יכול להיות לצערנו הרב, מצד אחד התפילה היא מנוע החיים של היהודי, היא התנור. אצל חסידים אומרים שהתנור, היום כבר לא יודעים מה זה תנורים, אבל פעם שהיו מאפיות, אצל התנור, ככל שמחממים אותו יותר טוב, מסיקים אותו, לפני האפייה היו מסיקים אותו בגזירי עץ. ככל שחיממו אותו יותר טוב מראש, כך החום נשאר לי יותר זמן, יותר שעות אחר כך. ככה התפילה היא התנור, ככל שיהודי מחמם את עצמו יותר טוב בבוקר, כך לאורך כל היום יש לו עוצמות יותר גדולות, יש לו את החום ואת ההתלהבות להצליח. אבל בפועל אומרת הגמרא כמו שנראה, כולנו טסים בלי להרגיש בכלל שטסנו. כולנו פותחים את הסידור וסוגרים אותו, לא יודעים לא איפה היינו ולא מאיפה יצאנו, והאירוע הכי חשוב ביום מתפספס כלא היה. שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ערעור עבירה, עיון תפילה ולשון הרע. אומר תוספות שאין שום אדם יכול לכוון בתפילתו היטב. שום אדם מצליח באמת לעקוב אחרי המילים, להתבונן במילים, להתרגש עם המילים, להתעורר עם המילים, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה מתפספס. הוא מביא לזה ראיה עצומה מתלמוד ירושלמי על רבי מתניה, אחד האמוראים שהיה בירושלים, כאן בארץ ישראל, אמר על עצמו משפט מדהים, ברגע של גילוי לב, הודה בכישלון הכי גדול שלו. הוא אמר, אני מודה לרגליים שלי, שבאופן אוטומטי קוראות כשמגיעים למודים, כי אני אין לי מושג מתי הגעתי למודים. כך הוא מביא תוספות, מהתלמוד הירושלמי, זה לא איזה סיפור על מישהו כערכנו, מאנשים גדולי עולם. אמר רבי מתניה, אני מחזיק טובה לראשי, שכשאני מגיע לתפילת מודים, הוא קורא מעצמו, אחרת הייתי מפספס מבחינה הלכתית את העניין הזה של התפילה. אז מה הולך פה? איך באמת מקבלים חשק להתפלל? עכשיו, למה באמת זאת בעיה קשה? כי כמו שתוספות אומר, אנחנו לא אשמים. אין שום אדם מצליח, אם אף אחד לא מצליח, כנראה שיש פה איזשהו ניסיון, יש פה איזה אתגר. למה אנחנו לא מצליחים? טוב, קודם כל, כי אנחנו חיים בדור שבכלל לא יכול להתרכז. אנחנו חיים בדור של סמיילים. אני פעם כתבתי מייל, איזשהו יהודי עשיר, מייל, כתבתי לו, ביקשתי ממנו משהו, לא זוכר אפילו מה. אחר כך, הוא לא ענה לי. לא קיבלתי ממנו שום תגובה. זה פוגע, אתה לא רוצה לענות, אתה לא רוצה לתת. תגיד, אין לי, לא בא לי עליך, אני שונא אותך, אבל תענה משהו, מה זה אתה לא עונה? שאלתי איזה חבר שלו, תגידי, למה הוא לא עונה לי? הוא כועס אליי, עשיתי לו משהו, ריחלתי עליו, אני בצד השני, מה, אני נגדו, מה הולך? הוא אומר לי, לא, זה הרבה יותר פשוט מזה. מה אורך המייל שכתבת לו? אמרתי לו שלוש שורות. הוא אומר לי, מי קורא בימינו היום שלוש שורות? אדם עשיר לחוץ עצבני קורא שלוש שורות? תכתוב לו שלושה מיילים של שורה. אני אוהב אותך, אני מחפש אותך, תחזור אליי. יותר מזה הוא לא יכול לקרוא. אז זה לא רק בגלל שאנחנו דור של סמיילים ושל ריגושים, וכל רגע צריך איזה הסחת דעת, איזה משהו שיקפוץ לך מול העיניים, כדי להחזיק אותך בקונטקסט, בפוקוס. לא רק בגלל זה, הרגע כבר לפני 1500 שנה תוספות אומר שלא התפללו. זאת אומרת שיש פה אתגר הרבה יותר גדול. ולזה אנחנו רוצים באמת להודות בזה ביושר, ולהיכנס לתוך העניין. כי התפילה לא מעניינת. היא לא מדברת אותנו. היא כתובה בשפה גבוהה, שפה פיוטית, בשביל להבין פרק תהילים צריכים פירושים. בשביל להבין את המזמורים שכתובים שמה, זה גבוה. זה לא מדבר אותנו, ומצידנו, אנחנו לא צריכים את כל זה. מה זה התפילה? לבקש צרכים? לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שחסר לך? אנחנו לא צריכים את כל האריכות הזאת. מבחינתנו, יהודי יכול לבוא לפה פעם בחודש, לא צריך לבוא שלוש פעמים ביום. מי מבקש משהו צריך שלוש פעמים ביום? יכול לבוא לבית כנסת פעם בחודש, להגיד לקדוש ברוך הוא כמו הרשלה. הרשלה המתפלל מאוד קצר, בא אחרון לבית הכנסת, יוצא ראשון. פעם הרבה שלו קרא לו, אמר לו, הרשלה, איך אתה מצליח כל כך מהר להתפלל? אני תלמיד חכם. כל היום קורא טקסטים, השיניים שלי רגילות, ועדיין זה לוקח לי המון זמן. ואתה ברגע נכנס יוצא, איך זה? אומר הרשלה לרב, רבי, מה אתה לא מבין? אתה יש לך כל כך הרבה על מה להתפלל. יש לך אישה, וחסידים, ובית כנסת גדול, וכל מה שהחסידים מבקשים, וקרקרה עם שישה סוסים. לוקח זמן. אני מה יש לי להגיד? אני שלמה, זה שום דבר לא הצליח לי בחיים. התפילה שלי זה כמה מילים. אבא, תברך את האישה ואת העז. מה אני מבקש? את האישה ואת העז. מצידנו, מה אנחנו צריכים בשביל להתפלל בכוונה? תברך את האישה ואת העז. מה אנחנו צריכים יותר מזה? איך התפילה נהייתה כל כך ארוכה? זאת השאלה הגדולה. קשה לנו להתפלל כי אנחנו לא מבינים בשביל מה צריכים ספר שלם בשביל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה שלוש פעמים ביום? ומה הדבר המדהים? שזה לא אני מתלונן על זה כי אני עצלן. האמת היא, שאם נסתכל רגע, זה דבר מדהים, אתם תחזרו עם צוואר תפוס ואני אהיה השם. אי אפשר איזשהו... נו, תנו מקום, חבר'ה, תעשו מקום, נו. גם פה יש מקום מקדימה. צביקה, פה יש מקדימה מקום. תרחיבו את החלקה של בקר, תרחיבו את ה... טוב. למה זאת שאלה עצומה? לא בגלל שאנחנו קשה לנו להתרכז. אתם יודעים מה, אני אומר שהתפילה כבדה עלינו ולא מדברת אותנו. תשאלו אותי, מי אמר לך? מחוצפן, ממה אתה מעיז להגיד דברים כאלה נגד חכמים? אז יש, חס ושלום, לא נגד חכמים, אבל קראתי שהוא סיפור מאוד מאוד יפה. נכנסו כמה מחנכים בבני ברק, נכנסו לאיזה אדמו"ר. אמרו לו, רבי, התלמידים שלנו לא מתפללים. כל מה שאנחנו נשים בכיתה, להכניס חשק, תפילה, לתת להם פרסים, לא מעניין אותם, הם חולמים, טייסים כל התפילה, מחכים שזה ייגמר. תן לנו איזה עצה, יש? ישר כוח, תודה. תן לנו איזה עצה, איך להחיות את התפילה אצל התלמידים שלנו, לתת להם חשק. אמר להם, החשב רגע, האדמור הזה היה איש חכם, ואז אומר להם, תשמעו, אין לי פתרון, איך להפוך את התפילה למעניינת, אין לי פתרון לזה, אבל במקום זה הוא אומר להם, יש לי בשבילכם דיון אחר, בואו נעזוב את התלמידים, בואו נדבר עליכם. תגידו לי, איזה תפילה אתם יותר אוהבים? של יום ראשון או של יום שני? איזה תפילה יותר נחמדה, של יום ראשון או של יום שני? נו, מה אתם אומרים?
יום שני.
אתה אומר יום שני? הם אמרו יום ראשון, למה יום ראשון? יותר קצרה, בלי תחנון, מסיימים יותר מהר. אומר להם, תגידו לי, ובשל יום ראשון גופה, איך אתם מגיבים אם פתאום לפני 18 נכנס חתן לבית הכנסת? נכנס אבי הבן לפני הברית לבית הכנסת. שמחה גדולה, כולם מסבסים אחד לשני, אין תחנון, אפשר לצאת 5 דקות יותר מוקדם. אז אומר להם, אז מה אתם רוצים? אתם לא אוהבים להתפלל, לא התלמידים שלכם לא אוהבים להתפלל. הבעיה עם התלמידים שלא אוהבים להתפלל. הבעיה עם המורים שלא אוהבים להתפלל, שמחכים שזה ייגמר. האתגר הגדול עם התפילה שאין לנו מושג, למה היא כל כך ארוכה? ולמה 3 פעמים ביום? למה אני שואל את זה? הדבר המדהים הוא שמהתורה לא צריך להתפלל כל כך הרבה. נקרא את הרמב״ם, כבר יש לכולם, אם תיתן לי גם אחד, זה תבורך. מישהו יתרום לי את שלו, ישר כוח, תהיה עם צביקה, עם החבר לידך. אומר הרמב״ם, מובאה, הקטע השני במובאה מספר 1, אומר הרמב״ם, מן התורה אין חובת, אין מספר תפילות ואין זמנים לתפילות, ואין נוסח לתפילות. מהתורה זה תברך את האישה ואת העז. זאת התפילה. מהתורה תגיד מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מתי שבא לך. רק מה פעם ביום? פעם ביום תרים את העיניים, תזכור שהכל ממנו, שהוא הבעל הבית שלך. אתה כל כך הרבה מתאמץ להצליח, תפנה למקור הכוח, תפנה באמת למי שיכול לעזור. תפנה למנהל הבנק שלך, למי שבאמת יכול לתת לך. אבל אומר הרמב״ם, יותר מזה לא. מן התורה, אומר הרמב״ם, בהלכות תפילה, ככה הוא מתחיל את הלכות תפילה. אין מניין התפילות מן התורה, ואין נוסח התפילות מן התורה, אלא חיוב מצווה זו, שיהיה מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו, כמה? כמה שאתה רגיל? אתה אדם שאוהב דבר, דבר הרבה, אדם שמקצר בדיבור, דבר קצר. אם היה רגיל, מרבה בתחינה ובקשה, ואם היה הרע על שפתיים, מדבר כפי יכולתו. איך נולד הסידור? אז איך זה הפך להיות כל כך ארוך? אז הרמב״ם מדבר על השלב הראשון, על מה על תפילת 18, איך היא נולדה. הוא אומר, מה שקרה, באמת בבית ראשון, לא התפללו. פללו פעם ביום, כל אחד כמה שרצה, אמר, מה שרצה, אמר, לא היה נוסח. איך נולד הנוסח? אומר הרמב״ם בשיבת ציון. כשחזרו אחרי גלות בבל, כשחזרו מ-70 שנה בבבל לארץ ישראל, נוצר מצב מאוד משונה, אגב, אצל יהודים בחוץ לארץ, לפעמים זה קורה עד היום, שאין להם שום שפה. ילד חרדי בניו יורק, אין לו שום שפה. הוא לומד, בבית הוא מדבר אנגלית, בית הספר הוא מדבר יידיש, אני יודע, כשהוא נוסע לארץ הוא מדבר עברית, יוצא בסוף שאין לו שום שפה שהוא דובר על בוריה. יש את זה לפעמים אצל ילדים חרדים בחוץ לארץ. אז מה שקרה, אומר, שחזרו מבבל, לא הייתה להם שום שפה, הם לא ידעו להשלים משפט, לא בבבלית ולא בלשון הקודש. כי הם היו יהודים שגרו בבבל, אחר כך בבלים שהגיעו לארץ. אז הם לא הייתה להם שום שפה שגורה על לשונה, לא היו יכולים לפנות אל הקדוש ברוך הוא בצורה מכובדת. אומר הרמב״ם, בא עזרא הסופר, תיקן להם 18 ברכות, שיפנו אל הקדוש ברוך הוא בצורה מסודרת, כמו שמדברים למלך. כי הם לא ידעו לדבר, הם לא ידעו לפנות. נקרא, וכיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע, התערבו בפרס ויוון, והייתה שפת כל אחד מעורבת מלשונות הרבה, וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת, אלא בשיבוש, כיוון שראה עזרא ובדינו, כך עמדו ותקנו 18 ברכות על הסדר. ומכאן התפילה הלכה וצמחה בדורות, הגאונים והבבלים וחזל ועוד ועוד, הוסיפו עוד ועוד חלקים. זאת אומרת, השאלה שלנו היא גדולה, כי קודם כל מהתורה לא צריך כל כך הרבה. ובית, גם מבחינה הגיונית, אף אדם לא מרגיש צורך 3 פעמים ביום לבקש את אותם דברים. גם אם אני רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, מספיק לי פעם אחת. למה הדבר דומה? תחשבו על ילד שקם בבוקר, אומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה טאבלט. כל החברים בכיתה קנו טאבלט, אני רוצה טאבלט. מה אבא עונה לו? מה שעונים כל האבות מאז אדם הראשון, בסדר, אני אחשוב על זה. בצהריים, אבא מקבל טלפון לעבודה, ב-14:30, כשהוא בשיא הלחץ ושיא העצבים, טלפון מהבן. הבן חזר מבית ספר, אבא, נו, מה עם הטאבלט? הזמנת אותו? איזה טאבלט? הטאבלט שאמרת בבוקר שתחשוב על זה. אני אחשוב על זה, מה אתה רוצה ממני? נתק את הטלפון בעצבים. בערב, הילד מתקשר אליו ב7, אבא, אני לא הולך לישון, עד שאתה מביא לי את הטאבלט. הילד הזה לא יקבל טאבלט. הילד הזה הוא נודניק. אז מה אתה רוצה? 3 פעמים מהקדוש ברוך הוא מבקש את אותם דברים. מה? אתה אומר, זאת השיטה היחידה, אה? כן. ילד חכם, אתה צודק, ילד חכם יודע שכל השאלה היא כמה פעמים אתה מבקש. זה כל השאלה. יפה. תודה, 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 זה טוב מה שאתה אומר. על כל פנים, השאלה היא פשוטה. איך, מאיפה אדם יקבל חשק לטקסטים הכבדים האלה של הסידור? למה זה ארוך? בשביל מה צריך את זה? למה 3 פעמים ביום? אפילו התורה לא ביקשה. אז גם אם תקנו 18, איך מ-18 נהיה תפילת שחרית שלוקחת 50 דקות בבוקר? מה בעצם הפילוסופיה של התפילה, מה הרעיון, לאן כל זה לוקח אותנו? הנה מאדמור הזקן מליקוטי תורה, שלא תגידו שאני שואל שאלות מחוצפות. אומר אדמור הזקן במדבר, למדבט, מדאורייתא אין צריך כי אם קריאת שמע ומעט תפילה, כמו במקדש ראשון, שלא יתפללו יותר מזה. קריאת שמע, והיו להם כמה ברכות שאומרים הכהנים. כתוב שהכהנים אמרו בבית המקדש, עם שלום, ברכת כהנים, כמה ברכות שאמרו. ולמה תקנו התפילה וברכותיה שכולה שבחי אלוקים פעמים הרבה? למה נזכרתי בזה השבוע? יכולתי לדבר על זה גם בערב ראש שנה. למה השבוע? כי השבוע אנחנו מגיעים לשיא, לשיא החשיבות, לשיא העוצמה של התפילה. יש תעלומה שאופפת את כל ספר בראשית. תעלומה כואבת, נוראה, מייסרת עד השמיים. האימהות סובלות. לא משתלם להיות אימא בעם ישראל. מה שהולך לכולם בקל, האימהות שלנו סובלות. ארבע האימהות של עם ישראל, עקרות. הם לא היו אימא ובת. לא עברה איזה בעיה תורשתית במשפחה. מסביב כולן ילדו. לבן ילד, בתואל ילד, כולם ילדו. אבל מי ששולפים אותה מתוך המשפחה והיא הופכת להיות משפחתו של אברהם אבינו, מתחילות הצרות. למה? איך אפשר להבין את העניין הזה? נבין, עד אמצע פרשת לך לך אין עקרות בתורה. 2000 שנה מאז בריאת העולם אין עקרות. מתחתנים, יולדים, דרך הטבע, לא צריך נס בשביל זה. פותחים את הברז, יש מים, מתחתנים, יש ילדים, לא צריך שזה ניסים. זה דרך הטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. עד צרה עמנו לא מוזכרת המילה עקרות בתורה. 2000 שנה, זה הרבה, זה פי 5 מתקופת האבות, פי 10 מתקופת האבות. 2000 שנה אין עקרות בתורה. מי הראשונה שהיא עקרה? שרה עמנו, שרה עקרה, אין. פתאום מגיעה אישה אחת טובה. במקום לחבק אותה, במקום לתת לה הכל בקל, הכל הולך קשה. לשרה לא הולך עד שהיא מבקשת, עד שהיא בוכה. שרה עמנו עקרה. נו, חשבנו, אולי זה איזשהו קפידה של הקדוש ברוך הוא, אולי חלילה חטאה במשהו, אינני יודע מה. בסדר. שרה נפטרה, מגיע הדור השני, יצחק מתחתן. הוא לא מתחתן עם הבן של אמא שלו, חלילה. מתחתן עם איזושהי אחיינית וחצי, רחוקה. הולכים, מביאים אותה מרחוק, מארם נהריים, מביאים את רבקה. אין לה שום בעיה גנטית של עקרות. אח שלה ילד לבן, ילד את רחל ולאה. ההורים שלה ילדו אותה בלי בעיה, הכל בסדר. מביאים אותה אליהם הביתה, איך שהיא הכנסת הביתה, מתחילות הצרות. מביאים אותה לאוהל של שרה, צרות, היא לא יולדת. 10 שנים, 20 שנה היא לא יולדת. מתחילה פרשת תולדות שבוע שעבר, ויעתר יצחק לנוכח אשתו כעקרי. צריכים לעמוד להתפלל ולבקש, עד שלא מבקשים שום דבר לא קורה. נו, גם בדור השני יש נחס. מגיע הדור השלישי, יעקב אבינו. אצל עשיו הכל הולך בקל, כולם יולדים, עשיו, ישמעאל, ברוך השם, הכל בסדר. יעקב אבינו, האב השלישי. הוא לא מתחתן עם החיות שלו, לא תגידי שזה בעיה גנטית. מתחתן עם בנו דודות שלו, ההורים שלה, לבן ילד אותם בקל. פרשת השבוע, הולכים מביאים את רחל ולאה, סליחה, הוא הולך לרחל ולאה, שתיהן עקרות. רחל כתוב במפורש בתורה, גם לאה עקרה. איך אני יודע? כי בתורה כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. למה צריך לפתוח לה את הרחם? באופן טבעי, כשמתחתנים, יולדים. מכאן שגם לאה הייתה צריכה סיבה בשביל הלדת, והסיבה כי היא הייתה שנואה. וכל אחד שואל את עצמו, מה הנחס הזה? למה מה שהולך לכולם בקלות, לאימהות שלנו הולך בסבל? מה הרעיון הזה? לאן זה הולך? נקרא מובאה מספר 2, פסיק תחף 7 עקרות הן, אומרת הגמרא, 7 עקרות חשובות היו בהיסטוריה, שרה, רבקה, רחל, לאה, אשת מנוח, אמו של שמשון, חנה וירושלים. ירושלים, סוס תסיס ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ירושלים שמתגעגעת אלינו 2000 שנה, היא כמו עקרה שמתחננת לילדיה, שמחפשת את ילדיה. זה מאוד כואב. למה זה כואב? כי שמעתי פעם שאומרים, לא רוצה חס ושלום להכאיב לאף אחד, אבל אולי לעורר רחמים על מי שזקוק רחמים, שעקרות זה הסבל הכי גדול שקיים בעולם. למה? כי לעקרות לא מתרגלים. לכל כאב בעולם מתרגלים. אדם עבר תאונה, לא עלינו, ושאף אחד, הקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד, אבל אתה לא עומד לחיות עם המצב הקיים. עקרות זה כאב שמתעורר כל יום מחדש. כל פעם שאתה רואה ילדים רצים, כל פעם שאתה רואה תמונות עם מסיבת חנוכה, כל פעם שאתה רואה ילד מקבל פרס, כל פעם שאתה הולך לבר מצווה, לחתונה של חבר, העקרות מתעוררת מחדש. זה כאב שלא נגמר. אז למה הקדוש ברוך הוא מנסה את האימהות שלנו בכאב כזה? ודווקא אצלם, לא תגיד איזה בעיה בעולם הפרימיטיבי, לא ידעו לילד. לא, ידעו, כולם יולדים, רק הם לא. מה הרעיון הזה? יש תירוץ מבריק, באמת מחוץ לקופסה, הזכרתי אותו לפני כמה שנים בהקשר אחר, אומרים אותו בשם המגיד מדובנה, תירוץ מאוד יפה, לא קשור לנושא השיעור, למרות שרק עליו היה אפשר לעשות שיעור שלם. הרעיון היה, הוא אומר, להתחל את כוח ההולדה של האימהות. שהילדים שלהם לא יהיו מיוחסים לבית שממנו הם באו. הרי מאיפה האימהות של עם ישראל באו? מבתים של עבודה זרה. מאיפה הם קיבלו את כוח ההולדה שלהם? מההורים שלהם, שהיו עובדי עבודה זרה בעצמם. מאיפה שרה באה? מאיפה רבקה באה? כולם עובדי עבודה זרה, מאיפה רחל ולאה באו פרשת השבוע? מלבן הארמי. העם היהודי מתחיל מנס. הוא לא מתחיל מההורים והסבים, הוא מתחיל מסייעתא דשמיא. הוא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא נותן להם את כוח ההולדה. לכן האימהות שלנו לא יולדות באופן טבעי, אלא יולדות מכוח הנס. עם ישראל נולד מתוך נס. הוא לא נולד באופן טבעי, הוא לא נולד מהכוח הזה של עובדי עבודה זרה שהעבירו גנטיקה לילדים, אלא הקדוש ברוך הוא מאתחל את העם שלנו מאיפה? ממנו. למה אנחנו נולדנו? כי הקדוש ברוך הוא גרם שניוולד. שום לידה אצלנו, ההולדה של עם ישראל היא לא מכוח העובדי עבודה זרה, אלא היא חדשה, היא מאותחלת מכוח הנס. נקרא את זה וורט מאוד יפה, בעצם זה וורט ממש חסידי, מהתללי אורות רי סמך זין בשם המגיד מדובנה, למרות שהמגיד מדובנה היה רחוק מחסידות כמובן, אבל כך הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא כי בני ישראל יהיו מיוחסים רק אחרי האבות והאימהות הקדושים, ולא אחרי אבותיהם הרשעים של אבותינו. יצחק הוא לא נכד של ההורים של שרה, ורבקה, והם ראובן ושמעון הם לא נכדים של לבן, הם נכדים של הנס, הם נכדים של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא התחל אצל האימהות את כוח ההולדה. משום כך כל מי שהיה בן רשע עשה אותו הקדוש ברוך הוא עקר, ובכך נפסק ממנו כוח התולדה שקיבל מאביו, ואחר כך העניק לו הקדוש ברוך הוא כוח מחודש מכוח הנס, ונמצא שלא מכוח אביו ואמו הוליד, שהרי לא קיבל מהם כוח זה. אני רוצה לפתוח סוגריים. הזכרתי פה את הוורט הזה לפני כמה שנים, אני לא זוכר מתי, ואחר כך כמה אנשים התקשרו ושאלו אותי שאלה מאוד יפה. אז איך בלהה וזלפה ילדו באופן טבעי? הרי בלהה וזלפה שילדו גם ארבעה שבטים, הרי הם גם היו בנות של רשע, רשי אומר אולי הם היו בנות של לבן גם כן, או שהם היו שפחות, אז מה פתאום, איך הם ילדו באופן טבעי? אבל סתם, לא ראיתי לזה תירוץ, אבל סתם חשבתי, שהיות שהם היו שפחות, שפחה כל מציאותה זה הגבירה. לשפחה בכלל לא היה דין עצמי, ילדי, איך שרה אומרת? אגר תלד ואולי יבנה ממנה, איך את תיבני? כי זה ילד שלך. השפחה הייתה כמו פונדקאית. היא הייתה מיילדת ילדים בשביל הגבירה. לא הייתה מציאות עצמאית לשפחות בכלל. לכן בלהה וזלפה, למרות שהם היו אחיות, איך יעקב התחתן עם שתי אחיות? מילא לגבי רחל ולאה, יש כל מיני סיבות, הוא לא רצה לפגוע ברחל, הוא לא רצה לפגוע בלאה. אבל למה התחתן עם זלפה ועם בלהה וזלפה, רשי מביא דעה שהם היו אחיות? כי לשפחות אין אחווה, אין קרבה משפחתית, כי כל מציאותן היא מציאותו של האדון. הם כמו מספרים במציאותו של האדון. בטח לפני מתן תורה, לא היה לשפחה לעבד, לא היה שום דבר יותר ממספר. להבדיל, כמה שקשה לומר את זה, כמו בעל חיים. כך היה בעולם הקדום. לעבד לא הייתה מציאות מעבר למציאות הקניינית שלו, המציאות הממונית שלו. ולכן אצל בלהה ולזלפה מלכתחילה, ההולדה שלהם מתייחסת לגבירות, לרחל ולאה ולא להן עצמה. על כל פנים, זו הייתה הערה שלא קשורה לשיעור. אבל הגמרא עונה תירוץ מדהים.
אני חושב שכל מה שבא בקשיים, יש לו ערך יותר גדול.
אז בוא נלך בכיוון, אבל זה יפה, זה קשור לניסיונות, אבל הגמרא הולכת בכיוון אחר לגמרי. וכי זה אפשר לעשות פעם אחת, פעמיים, לא אצל כולם. והגמרא אומרת תירוץ שהוא פשוט קשה להבנה, אבל אין ספתח לנושא התפילה, אין אמירה יותר מרגשת, כמה שהיא קשה ומזעזעת יותר מהאמירה הזאת. למה הם היו עקרות? כי הקדוש ברוך הוא לא נתן להם לפני שהם ביקשו. מהאנשים היקרים לו, הוא לא נותן לפני שהם מבקשים. נקרא את זה בלשון חזל, אומרת הגמרא ביבמות סמך דלת, וזה כתוב בכל המדרשים, כל אחד בסגנונו, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. כי הוא רצה לשמוע אותן. מה שאתה אומר רק בצד החיובי, הוא רצה לשמוע אותן. אז לא שקודם הם לא ביקשו, הם כנראה לא ביקשו מספיק, כי אדם שיש לו לא מבקש מעומק הלב. הנה תמחומה שמרחיב את זה יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, עשירותן, נאותן, אם אני נותן להם בנים, אינם מתפללות לפניי. האימהות היו נשים מושלמות, באו מבתים עשירים. הם היו נאות, היה להם הכל, מה הם צריכות אותי? אני עוצר להם כדי שיבקשו. והמדרש הזה נותן לנו ספתח חדש, מהפכה בכל הנושא של תפילה. זה לא שאתה פונה לקדוש ברוך הוא כי חסר לך, אלא להפך, חסר לך כי לא פנית. זה לא שאתה פונה כי חסר לך, אז אתה פונה. המטרה של התפילה היא לא לבקש על מה שחסר לך, אלא הפוך. חסר לך כדי שתפנה. אם חסר לך, זאת קריאת, זו הקריאה של הקדוש ברוך הוא. אני מחכה לטלפון ממך. ומה שאנחנו מנסים להבין זה מה הולך פה. זה נשמע מאוד יפה, אבל בואו ניכנס לעומק הדברים, כמו ששואל המהר"ל, שואל ספר העיקרים, כמו שנקרא את השאלות שלהם מבפנים. א', מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפנה אליו? מה הוא צריך אותנו? מתאווה לתפילתם של צדיקים. למה הוא מתאווה? אני מתאווה לקרמבו. למה הוא מתאווה? לתפילתם של צדיקים. מה הוא צריך שיפנו אליו? מה שהוא חסר לו? זה א'. ב', מה הצדק בזה? אתה עוצר לאישה כשרה את השפע כי היא לא פנתה אליך? מה זאת אומרת? מגיע לה, תן לה, לא מגיע לה, לא יעזור שהיא תפנה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא קבע מנגנון שרק מי שמבקש מקבל. סליחה, מגיע לי, תן לי. תראו לעצמכם בוס שיעשה תנאי כזה. משכורת מקבל מי שעובד 30 יום ומי שבא לבקש. עבדתי 30 יום, תיתן לי, אם לא, נתבע אותך לבית הדין לעבודה. אם מגיע לשרה ורבקה ללדת, כמו כל אישה אחרת, תן להם. לא מגיע, מה עזר שהם ביקשו? מה בעצם הרעיון הזה של התפילה שיצר הקדוש ברוך הוא מנגנון כזה? אני לא אתן לפני שתבקשו. למה? אני רוצה לחדד את השאלה עם סיפור מדהים. לומר שהכלל הזה קיים לגבי כולנו, לא רק לגבי שרה, רבקה, רחל ולאה. יש כלל שקבע הקדוש ברוך הוא בתורתו. הוא לא נותן לפני שמבקשים. כל אחד, גם מי שמגיע לו, יש מחסום. התפילה זה כמו שיש לך משכורת בבנק, אבל לא הלכת למשוך את הכסף. מה עזר לך שהכסף נכנס? אין היום ריבית על הפלוס. מה זה עוזר? לא עוזר לך כלום. אם לא הלכת עם הכספומט למשוך את הכסף, שום דבר. התפילה זה למשוך את הכסף. התפילה זה לבקש. אם לא, לא תקבל. יש לזה כמה ראיות. למשל, יש ראיה מאוד יפה. כתוב במפורש בתורה. בתורה כתוב שלא היה גשם עד שבא האדם, והאדם עין לעבוד את האדמה. לא היה גשם בבריאת העולם עד שנוצר האדם וביקש. למה? הוא ברא את הזרעים? אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו שתל פעם דשא, שתל פעם צמחים קטנים, פרחים קטנים יפים צבעוניים. הימים הראשונים זה הימים הכי קריטיים. הוא ברא את העשבים בימים הראשונים לבריאה, הם צריכים מים. הוא לא נתן מים עד שבא האדם וביקש. למה? אין שפע בלי לבקש. אין שפע בלי לעורר עליו. למה? ויש סיפור מדהים שמחדד מאוד את העניין הזה. סיפרתי את הסיפור הזה פה גם פעם לפני כמה שנים. אחר כך העירו לי שהרבי מלובביץ' סיפר את הסיפור ותיקן אותו. זאת אומרת שהגרשה שסיפרתי לא הייתה נכונה, והוא תיקן כמה פרטים ממנו, לא ידעתי, וממש בזמן האחרון שלחו לי את זה. אז אני אתקן, הסיפור הוא יפה כשלעצמו. היה מראשוני אדמו"רי החסידות, רבי נחום מצ'רנוביל, מנחם נחום מצ'רנוביל, מייסד חסידות צ'רנוביל. הוא היה עוד תלמיד של הבעל שם טוב, זאת אומרת, עוד לפני בעל התניא, היה מהראשונים ביותר. והוא היה רבי מיוחד במינו, יש חסידות שקיימת עד היום, חסידות צ'רנוביל. אנחנו זוכרים את העיר צ'רנוביל בהקשרים אחרים דווקא, אבל הוא היה אדם גדול מאוד. הקים מזרעו חסידויות חשובות, צ'רנוביל, חסידויות מאוד חשובות באו מזרעו. עכשיו היה לו, הוא היה רבי מאוד יפה, מאוד מיוחד במינו. הוא לא בנה לעצמו חצר. הוא היה נוסע לחסידים שלו. לא היה לו בצ'רנוביל איזשהו בית כנסת שיכול להריח 10,000 חסידים, אלא הוא בעצמו היה נוסע. כל שבת מברכים הוא בעיירה אחרת. פעם הוא בעיירה הזאת, פעם הוא בעיירה הזאת, ולכל העיירה יש את הקביעות שלה, עם החסיד, עם הבית הגדול שמארח את הרבי. מעשה בחסיד אחד בעיירה אחת, שיש לו את הקביעות שלו, שבת מברכים כסלו, הרבי אצלו. הוא כבר מתכונן, קונה את הדגים, קונה את הבשר, כל שנה, 20 שנה, הרבי אצלו. יום רביעי, לפני שבת, דופק אצלו בדלת הגבאי של הרבי, הגיע מצ'רנוביל, מרחק של אלפי קילומטרים. אומר לו, אתה יודע, שבת הקרובה זה הקביעות שלך, הרבי, אתה מספר לי, כבר המשרתות עובדות כבר שבוע, להכין את הבשר, להכין את הדגים, חגיגה גדולה. אומר לו, אז זהו, שלא, יש שינוי בתוכניות. הרבי אמר שהוא לא בא להתארח אצלך, אם אתה לא מפקיד אצלו לפני שבת, מיליון רובל. הפעם זה יעלה כסף. הוא נדם. למרות שהוא אדם מבוסס עם בית גדול, זה בכלל לא היה במושגים שלו. גם אם ימכור את הבית, גם אם ימכור את הסוסים, ימכור את החצר, לא יגיע לשליש מהסכום הזה. מאיפה הוא יביא עכשיו מיליון רובל? והרבי שלי? הרבי שלי אדם צנוע, שמחטט רגליו כל שבת לעיירה אחרת, הוא צריך מיליון רובל. מה הוא צריך? מה יעשה עם הכסף? וככה מהרגע להרגע אפילו הבנק נותן התראה יותר זמן. מה אני, מאיפה אני אביא כזה סכום עכשיו? חשב, אולי איזשהו קפדה, איזה כללה, איזה רוח רע, יעבור עד שבת. יום שישי הרבי מגיע לעיר, ורעש גדול, ואליו הוא לא מגיע, הלך לבית של חסיד אחר, ולא רק זה, הרבי אמר שאסור לו לבוא לבקר אותו עד שיביא את הכסף. בחיים לא קרה לו דבר כזה. ובפעם הראשונה תמיד היה יהודי צנוע, חסיד, מה הוא מבקש? לעבוד את השם, כל השאר מותרות. פעם ראשונה הרים את העיניים, אמר, ריבוני של עולם, תן לי כסף, הרבה כסף. הרבי שלי לא יודע מה קרה, התחיל לבקש כסף. אין לי ברירה, אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי, אין לי חיים בלעדיו. תן לי כסף. אני סיפרתי ששבת שלמה הרבי נעלם ממנו, וזה לקח זמן. הרבי תיקן את זה, הרבי אמר, תראו את אהבת ישראל של הרבי מלובביץ', הוא אמר, לא יכול להיות שרבי יענה את חסידו כל כך הרבה זמן. לכן הוא אמר, או שאפשר לפקפק בכל הסיפור אם הוא היה, אבל אמר, גם אם הסיפור היה, אולי הרבי יתחבא ממנו תפילה אחת, אבל להגיד ששבת שלמה הרבי יענה אותו, זה לא ייתכן. אז אני מתקן את הגרסה לפחות תראו נקודת מבט של רבי, איך הוא מסתכל על סיפור כזה. תפילת ערבית, הרבי יתחבא ממנו, נגיד שבשחרית הרבי כבר הרשה לו להגיע, אבל הוא מסכן, עצוב ושבור, לא מבין כל העניין. חלפה השבת, הרבי נסע, הוא נסע לביזנס שלו, לעיר הגדולה, לא יודע, ללייפציג, לקייב, נסע לעשות כסף, המשיך בביזנס. אחרי יומיים שלושה עוברת בעיר פלוגה של פרשים, פלוגה של אנשי צבא, והם מחפשים את הבית הכי גדול לישון בו. היו הולכים דרכים, איפה ישנו כל לילה, מתפרסים בבתי התושבים, המפקד, השלישות, בבית הכי גדול, בבית הכי מכובד, נכנסו אליו הביתה, זה היה האחוזה של העיר. ישנו שם לילה, בבוקר המשיכו. בצהריים אחרי שיצאו, נכנסת החדרנית המשרתת אצלו בבית, לסדר את החדר, רואה שהם השאירו את הקופה של הגדוד. קופה עם המון כסף שממנה היו קונים, אוכל השאירו. עכשיו היא משרתת פשוטה, לא התפקיד שלה לחפש אותה, היא עובדת שם. חיכתה שבעל הבית יחזור, אחרי שבועיים בעל הבית חוזר. היא אומרת לו, אל תשאל, לפני שבועיים היו פה אורחים, השאירו קופה עם כסף. נו מה עכשיו, איפה לחפש אותם, אין לו מושג, שום דבר? לקח את הקופה, נסע לצ'רנוביל, שם את הכסף על השולחן, רבי רצית את הכסף, הנה כסף. אומר לו, הרבי, קח את הכסף חזרה, אני לא צריך את הכסף שלך. אני אסביר לך מה העניין. בראש השנה נגזר שהשנה תהיה לך שנה טובה, שתתאשר, אבל אתה לא ביקשת. אתה מבקש עבודת השם, אתה מבקש נחת מהילדים, אתה מבקש בריאות לאישה, כסף אף פעם לא ביקשת. מי שלא מבקש, לא מקבל. הייתי צריך לגרום לך לבקש. איך אני אגרום לך לבקש? ידעתי שיש רק דבר אחד שישבור אותך, אם אני אתחבא ממך. אם אני את הקשר בינינו, אמכור, אתנה אותו בכסף, זה יגרום לך לבקש כסף. נאלצתי לעשות לך את כל ה... מעט מעט כל ה... להתחבות לרגע אחד, בשביל לגרום לך לעורר אותך לבקש. זאת אומרת שהעיקרון שאומרת הגמרא על האימהות, הוא לא נכון רק לאימהות, הוא נכון לכל יהודי. הקדוש ברוך הוא קבע מנגנון שלא מספיק להיות ראוי, אלא לא או בסגנון אחר, לא משנה אם אתה ראוי, השאלה אם ביקשת. השאלה, מה הוא צריך שאני אבקש? מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה הוא צריך? תצומי ממני. מה הוא צריך שאני אבקש? מה זה משנה אם ביקשתי? ויותר מזה, כמו ששואל ספר העיקרים, שואל את זה במפורש, הוא אומר, אתה יודע למה אנשים לא מאמינים בתפילה? כי הם אומרים, או שמגיע לי, או שלא מגיע לי. אנשים לא מאמינים שתפילה עוזרת. למה? כי הם אומרים, מי מגיע לי? הוא ייתן לי בלי, כי הוא ישר, כי הקדוש ברוך הוא מעצור תמים פה או לא. ואם לא מגיע לי, מה זו שאני אבקש? מה, הוא מתרשם מאדם שמניע את השפתיים? אומר ספר העיקרים, כל זמן שאדם לא יבין את סוד התפילה, לא יתחיל להתפלל. כל זמן שלא יבין למה הקדוש ברוך הוא רוצה שתבקש, לא תתחיל לבקש. ולכן בשביל להבין מהי תפילה, בשביל להתחיל להתפלל, צריכים להבין למה זה חשוב. מהי התפילה? מה זה המנגנון הזה שהבסיס של הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא זה בסיס של עמידה לפניו, לפתוח את הסידור ולבקש מה שצריך. בואו נקרא ספר העיקרים ד' י' ח', קטע אחרון מובא מספר 2. מה שגרם לאנשים לפקפק בתועלת התפילה? מילים לא רעות, אגב, את אותו רעיון כתוב במהר"ל בנתיב העבודה, אבל הוא לא אומר שזה גרם לאנשים לפקפק בתפילה. ספר העיקרים רבי יוסף אלבה אומר, זה מה שגורם לאנשים לא להתפלל. כי הם לא מאמינים שזה עוזר, הם אומרים, אם מגיע לי, הוא ייתן לי, לא מגיע לי, מה עזור שאני אבקש? אנשים לא יודעים את הסוד שהקדוש ברוך הוא קבע שהתפילה עצמה מעוררת שפע. לא משנה ראוי, לא משנה לא ראוי, התפילה עצמה מעוררת שפע. מה שגרם לאנשים לפקפק בתועלת התפילה, וזה שהם אומרים שלא ימלא את הדבר מחלוקה. או שנגזר מהשם טוב מסוים, או שלא נגזר. אם נגזר, אין צורך בתפילה. אם לא נגזר, איך תועיל התפילה לשנות רצון השם? לגזור עליו טוב לאחר שלא נגזר. אז מה בעצם הרעיון הזה של התפילה? מה הפילוסופיה של התפילה? איך היא עובדת? למה זה חשוב? אז אני מסכם את שתי השאלות. שאלנו למה התפילה ארוכה, ואחר כך שאלנו בשביל מה בכלל צריך להתפלל. אתה רוצה לתת לי? תן לי. ולמה אמהות צריכות לסבול כל כך הרבה לפני שהן מקבלות? מה הרעיון?
אבל איך אתה צריך להתפלל כדי שזה יעזור?
אתה שואל, הרי זה לפעמים לא עוזר לי בכלל. אני בסוף השיעור אתייחס לנושא הזה של מאוכזבי תפילה, כי אתה יודע מה, אולי נשאל את זה עכשיו. אני עד היום פחדתי להעלות את השאלה הזאת של מאוכזבי תפילה. זה לא פעם ראשונה שמדברים פה על תפילה. ידעתי שיש פיל שרובץ בחדר. מאוכזבי תפילה. כולנו ביקשנו, ולא תמיד נעננו. אז כולנו יוצאי תפילה שלא עבדה. עד היום פחדתי להעלות את זה, כי זה, אתה יודע, זה מסוג השאלות שאם אין לך תשובה טובה, אל תשאל אותה. אבל היא רובצת, וראיתי שגדולי עולם מתייחסים אליה. דבר מדהים, אני אקרא את זה מבפנים. לא הבאתי את זה במקורות, כי זה קצת באמת מלחיץ, אבל שמרתי את זה לעצמי פה, נקרא את זה מבפנים. זהו, אנחנו יותר מאמינים ממה שעושים אותנו. על כל פנים, הבאנו קודם את הגמרא שאין אדם ניצול בכל יום מעיון תפילה. אחד הבעיות שאין אדם ניצל מהם בכל יום זה עיון תפילה. הבאנו את פירוש התוספות. מה הכוונה עיון תפילה? כל אדם מחשבותיו משוטטות. כל אדם מפספס את התפילה, סוגר את הסידור, לא יודע איזה יום היה היום. כל אדם מפספס. יש אבל פירוש אחר, ברש"י ורשב"ם. הוא אומר, מה זה עיון תפילה? כל אדם הוא מאוכזב תפילה. כל אדם מאוכזב תפילה. כי כל אדם בסוף התפילה אומר, היום שפכתי את הלב, היום התפללתי טוב, היום זה יעבוד. ולא דווקא זה עובד, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אז הוא אומר, כל אדם לא נמנע מהעבירה הזאת,
של להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. להרהר האם הוא שומע אותי או לא שומע אותי. מצאתי את זה הכי מפורש במאירי, בפרשן הדגול הזה, שכותב בראש השנה ט"ז ב' בפירוש שלו, בית הבחירה, ועיון תפילה פירושו שמעיין בתפילתו אם נענה אם לאו, ואומר בעצמו שיענה, שדבר, ודבר זה מביאו, שאם אינו נענה, מהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכך כתוב ברשבם שם, בפירוש על הדף, יש מפרשים שלאחר שיתפלל דן בליבו, שישלם לו הקדוש ברוך הוא שכרו, ויעשה הקדוש ברוך הוא צרכה, וישמע תפילתו לפי שיתפלל בכוונה. מה התירוצים על השאלה הזאת של מאוכזבי תפילה? התירוץ המקובל, וזה לא תירוץ חסידי. התירוץ המקובל אומר שהרבה פעמים אדם מבקש מה שהוא רוצה ולא מה שהוא צריך. והקדוש ברוך הוא נותן לך את מה שאתה צריך, לא את מה שאתה רוצה. הרבה פעמים אדם מבקש בריאות למישהו, לפעמים בשביל אותו אדם עדיף שהוא לא יבריא. הרבה פעמים אדם מבקש פרנסה, אבל בשביל אותו אדם אם הוא יקבל פרנסה החיים שלו יותר קשים. לפעמים אדם מקבל להשיג אישה מסוימת, אבל אחרי שהוא מקבל אותה החיים שלה הופכים להיות אומללים. יש לי בדיחה שאני מתלבט אם לשמור אותה לשבוע או לשבוע הבא. אני אספר אותה גם שבוע הבא, תצחקו ממנה פעמיים. מספרים על זהו, על רוחלה, מספרים על אותו פסיכיאטר, מתמחה שמגיע ביום הראשון לבית החולים. כל כך מתרגש, 8 שנות לימוד, 9 שנות לימוד, עד שהוא כבר מגיע. 4:30 בבוקר הוא מתייצב, מחכה להתחיל את הסיבוב בין החולים. מגיע המנהל, מתחיל לעבור איתו בחדר הראשון, שוכב יהודי מבוגר ובעצבים צועק, רוחלה, רוחלה, רוחלה. מה זה? אומר, הוא בגיל צעיר, הכיר אישה צעירה בשם רוחלה, רצה אותה, היא לא רצתה אותו, השתגע, עד היום הוא צועק, רוחלה, רוחלה. בחדר הבא, אותו דבר, רק מעט שונה, סליחה, הרסתי. בחדר הראשון הוא אומר את זה בכאב, רוחלה, רוחלה, מתגעגע אליה. בחדר השני שוכב אותו דבר, אדם, והפעם בעצבים צועק, רוחלה, רוחלה, רוחלה. הוא שואל מה זה, הוא אומר, הוא זה שהתחתן איתה. אז הרבה פעמים אדם מבקש משהו, אחר כך מתחרט שהוא ביקש, זה התירוץ המקובל. שמעתי פירוש יפה, היום אמר לי מישהו, שזה הפירוש רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. אם רצון יראיו יעשה, מה זה ואת שבעתם כבר שמע? מה יש לו עוד לשמוע? בהתחלה מבקש, נותן לך מה שאתה רוצה. אחר כך אתה צועק, שיקח ממך את זה, גם את זה הוא שומע. אז רצון יראיו יעשה ואת שבעתם, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא לא שומע לנו, כי אנחנו בעצמנו לא יודעים מה טוב לנו. הוא יודע מה טוב לנו, זה התירוץ המקובל. אבל זה תירוץ לא חסידי. כי זה יוצא שהרבה תפילות נזרקות להשפעה. יהודי שפך את הלב, מה יצא מהדמעות האלו? הקדוש ברוך הוא זרק אותם לגרביץ'. איך זה ייתכן שיהודי עמדה משפחה, הלכה לכותל המערבי, שפכה את הלב, ומה, לא יצא מזה שום דבר, כי הם טעו במה לבקש. אבל הם עמדו לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן אני רוצה לומר משהו אחר ולספר על זה סיפור. כל תפילה נענית. רק לקדוש ברוך הוא יש את מוסר התשלומים שלו. הקדוש ברוך הוא משלם בזמן שנראה לו לנכון. לפעמים בדור הזה, ולפעמים הוא משתמש בתפילה הזו לדורות אחרים. לפעמים הוא עונה אחרי שנה, לפעמים אחרי שנתיים, רק הוא יודע מתי להפקיד את הכסף. זאת אומרת שכל דמעה הקדוש ברוך הוא שם תחת כיסא הכבוד. לפעמים הוא עונה אותה עכשיו, לפעמים אחרי שנה ולפעמים עוד 5 דורות. הוא משתמש בתפילה הזאת כרחמים בעוד דורות קדימה. רוצה לספר על זה סיפור מאדם שאני מכיר. יש אישה בכפר חב"ד שקוראים לה הני קרניאל. האישה הזאת, היא ובעלה גרו בכפר מימון. הם היו שניהם מחנכים, שניהם בעלי זכויות גולות בחב"ד בכלל. היא הייתה מחנכת בנתיבות, איזשהו כפר נוער בנתיבות, עשתה חייל בעבודתה, גם בעלה היה מחנך, הקימו משפחה נהדרת, כולם שטוחים בכל הארץ. מה? היה מורה שלך, עמוס קרניאל. כן, יהודי, זוג מיוחד במינו. אחרי שהיא חזרה מאחת הלידות, שם המנהל המוסד אמר לה, תראי, הני, את לא בשבילנו, את צריכה משהו לא קונבנציונלי. הקימו במושב תקומה, נדמה לי, יכול להיות, יש בנגב וליד נתיבות יישוב תקומה, הקימו שם איזשהו כפר נוער לבנות מבתים הרוסים, בתים מעורבים, יהודים, בדואים, סיפורים נוראים, משפחות של פשע, ילדות שהן בעצמם בתוך הפשע כבר. ורק את יכולה לנסות להיכנס ולהציל אותם. היא נכנסה, היא בחיים לא ראתה תופעות, לא שמעה סיפורים, עבודות סוציאליות, בנות בתיכון עם איזה סיפורים, עם איזה רקע הם באו, מה יש להם בראש, איך הן מתנהגות. ובכל זאת מה שהייתה עושה זה לתת להם אהבה, יותר מזה לא יכולה לתת, ולאט לאט. חלק מהבנות היא הרימה, הצליחה שבסוף י"ב, חלק גדול מהבנות המשיכו בחינוך דתי. הייתה רק בת אחת שנעלמה, שלא שמרה איתה על קשר. היא הרימה טלפון, משפחה בבאר שבע, התברר שהאימא חיה עם ערבי, והערבי הזה לא מוכן שתמשיך בחינוך דתי. היא לא פחדה, הלכה לפגשה עם אותו ערבי, הוא היה בבית, קיבל אותה בצרחות, בצווחות, אני יודע מי את מתכננת, אם עוד פעם הרגליים שלך ידרכו פה, אני שוחט אותך. כפשוטו. היא נבהלה מאוד, כמובן לא דרכה שם יותר, אמרה גם זו לטובה, מה היא תעשה? אבל היא כתבה לרבי מלובביץ' פתק, היא שאלה מה היא יכולה לעשות בשביל אותה נערה. הרבי ענה לה להגיד את פרק התהילים שלה. הזכרנו כמה פעמים שהרבי דיבר הרבה פעמים שלכל אדם יש את פרק התהילים שלו, השנה שבה הוא נמצא. אם אתה בן 14, מלאו לך 14, אתה בשנה ה-15. אתה אומר פרק תדוו, אם אתה בן 40, אתה בשנה הממאלף, אתה אומר פרק ממאלף. הרבי אמר, תגידי בשבילה את פרק התהילים שלה. לפי השנתון, היא ידעה בת כמה, היא ביררה מתי המולדת העברי, ומאותו יום, אחרי התהילים היומיים שלה, הייתה מוסיפה את התהילים של אותה נערה. והשנים חלפו, והפרקים התקדמו, והיא ממשיכה ואומרת את אותו פרק. אולי במשך הזמן יהיו לו הרבה ספקות, בשביל מה? אבל הוא ראה מהרבי, אז היא ממשיכה ואומרת. חלפו 14 שנים. יום אחד בעלה, מנחה איזה אירוע של אג בעומר, נדמה לי בראש העין, אני לא בטוח, לא קראתי את הסיפור היום, נדמה לי בראש העין, באמצע ניגשת אישה, אומרת לו, אתה עמוס קרניאל, אני מוכחת למצוא את אשתך. איפה אשתי? אני מוכח למצוא אותה. בקיצר, אולי יכול להתאפק, עד שהוציא ממנה, היא אותה נערה, בשלב מסוים, היא גם כן הכירה ערבי. הייתה אצלו בבית, שלב מסוים ברחה ממנו, התחתנה עם יהודי, והיא אומרת, הנה, זה הילדה שלי. 14 שנים היא אמרה פרק תהילים בשבילה. מה זאת אומרת? הרבי פעם אמר לאיזה חסיד, הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. מוסר התשלומים שלו הוא קצת כנראה, מישהו אמר לי פעם שוטף פלוס 120, כאילו למעלה, אבל לא, אנחנו מקווים שזה יהיה בעולם הזה בעזרת השם, בחיים גשמיים כפשוטו. הוא תמיד משלם, כל דמעה יש לה משמעות. לפעמים זה מועיל בסיבוב הזה, לפעמים זה מועיל בסיבוב הבא. לילדים, לנכדים, התפילה הזו נשמרת, ההתקרבות של יהודי נשמרת ויש לה משמעות. על כל פנים, אני רוצה לחזור למרכז העניין ולשאול, בשביל מה צריך את כל הדבר הזה? אתה בא ואומר, התפילה היא תנאי, התפילה היא תמיד עובדת, למה היא ארוכה ומה הרעיון שלה? אני רוצה לומר, קצר, חד, ואני חושב שזה מתחיל להכניס לעניין של התפילה, אבל הלוואי שכל אחד ייקח לעצמו משהו. לפני הרבה שנים, הייתי נער בן 16-17, היה איזה פשיטת רגל של איזה חסיד בחוץ לארץ, פשיטת רגל מאוד מאוד כואבת, חסיד חשוב, מאוד מפורסם, נתן הרבה צדקה, אבל עשה איזה טעות, לקח על עצמו התחייבות אחת יותר מדי, ונפל עם איזה 300 מיליון דולר הלוואות, וזה היה נורא והיום. הוא ברח ארצה, זה היה בערב פסח, והוא ברח אלינו הביתה שאבא שלי יציל אותו, כי הוא היה לבא כסף שם מחבר'ה גרוזינים בארצות הברית, חבר'ה שלא רואים בעיניים, שוק אפור בריביות מטורפות, ושאבא שלי יעזור לו. קיצר, הוא הגיע, הגיע נצחים חכם רפאל, היה הרב של העדה הגיאורגית, חכם רפאל על השביל, יהודי מיוחד במינו. הגיעו כל החבורה, 10 אנשים, הבית שלנו מעולם לא ראה מכוניות, החניה שלנו מעולם לא ראתה מכוניות כאלה כמו שראו אז. הגיעו חבורה של אנשים כבדים עם שרשראות כבדות. הם רוצים את הכסף, הם לא יהרגו אותו, בלי חוכמות. הם יהרגו אותו, פשוט לא מעניין אותם כלום. אבא שלי התחיל להגיד להם, תראו איזה ריביות לקחתם ממנו, הוא כבר החזיר את הקרן. אז מה, יהודי נפל, יהודי התמוטט, תתייחסו אליו, תתנו לו, תמרחו קצת, מה תרוויחו אם תהרגו אותו? אין אפילו נכסים. לא, הם לא מוכנים, הוא ילמד אצלנו, יש כללים, הוא עונה אותנו, הוא ידע מראש למה הוא נכנס. אני הייתי בחדר הקטן, זה היה ערב פסח, עם חירת חמץ, עזרתי לאבא שלי. ואז אני שומע את אבא שלי אומר משפט, אתם יודעים שזה מסוג הדברים שאתה שומע מאבא, ואתה לא שוכח אותם לעולם. זה עומד לך מול העיניים בכל התלבטות בחיים. אבא שלי אומר להם, אתם לא מאמינים שיש דין בעולם? מה אתם חושבים, שהעולם הזה הוא ג'ונגל? אתם לא מאמינים שיש דין ויש דיין? אתם מתפרים. והמילים האלה נכנסו להם ללב, והם קמו, הרימו את הצרורות מפתחות שלהם ונעלמו מהחדר. לא יודע מה הם היה, הם עשו איתו הסדר או לא הסדר, אבל המילים האלה שהוא אמר להם בכזה, דברים היוצאים מן הלב. אתם לא מאמינים שיש דין בעולם? תפילה זה 5 מילים, וזה הגדר ההלכתי של תפילה, לא הגדר החסידי. זו תפילה, אין תפילה אחרת. דע לפני מי אתה עומד. תפילה זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. תפילה זה הזמן שבו יהודי מכניס לעצמו לראש, שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא לבד. אין עולם, אין הרבה אנשים, זה אני והוא לבד. כי מה קורה? החיים זה אשליה. מצד אחד, כל אחד יודע כמה השגחה פרטית יש בעולם. כל אחד יכול לספר סיפורים כמה הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, כמה הקדוש ברוך הוא רואה אותו. מצד שני, לא זוכרים את זה. רצים והולכים ואני מתמלא בעצמי. אני עושה, אני עובד, אני מרוויח, אני מפרנס, לי יש כישרונות, אני מוצלח, אני יפה, אני מרשים. הכל מתמלא בעני. התפילה זה זמן שאדם חוזר למציאות. המציאות האמיתית היא שיש בבית לבירה זו. יש מנהיג. התפילה זה זמן שהקדוש ברוך הוא קיבל אותנו לפגישה. למה זה? בשביל שנעשה מדיטציה. שנכניס לעצמנו לראש את ההבנה הזאת, אני עומד לפניו. הוא רואה אותי, הוא שומע אותי, זה אני והוא לבד. הוא שומע מה אני מבקש, אבל גם צריך לתת לו דין וחשבון. יש אהבה, זה מעורר אהבה, אבל גם מעורר הרבה עירה. הוא רואה אותי, הוא שם לב אליי. כל הרעיון של התפילה זה לחזק את ההרגשה הזאת של החיבור. לא בקשה צרכים, הרעיון של התפילה זה לא לבקש, לבקש, אני אבקש פעם בחודש. ישלח לו באינטרנט מייל, הוא גם יקרא אותו. הרעיון זה לא הפגישה. הרעיון זה לא הבקשה, הרעיון זה הפגישה. העניין הזה שתבין, תעצום את העיניים שעה ביום ותעמוד לפניו. תדע שזה אתה והוא לבד, אתה מדבר איתו, אין עולם, אין אף אחד חוץ ממך. אומר הרבי מלובביץ' שזה פירוש המילה תפילה. זה לא משהו חסידי, זה לא איזשהו רעיון מומצא, זה פירוש המילה תפילה, שימו לב. באף שפה בעולם אין מילה תפילה. התפילה היא ייחודית לשפה העברית. בכל שפה אומרים, אני לא יודע הרבה שפות, לפחות באנגלית, איך אומרים? פרייר, מה זה פרייר? בקשה. תפילה היא בקשה. יש לאדם מחסור, יש לו צורך, הוא נעמד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש. אז למה זה לא נקרא בקשה? אצל הספרדים יש שבת בקשות. כל כך ברור, באים יהודים לבקש. למה התפילה לא נקראת בקשה? כי אנחנו לא באים בשביל בקשה, אנחנו באים בשביל תפילה. תפילה פירושה חיבור. יש במשנה כתוב, התופל כלי חרס. זה מי שמחבר שכבתית לכלי חרס. תפילה בעברית, רשי אמר, בפרשת השבוע, נפתולי אלוקים נפתלתי. מה זה נפתולי? מה זה נפתלי? הוא אומר, היא אומרת חוטים ופתילות, נפתולים מלשון פתילות. פתילות נמשכות ביני לבין אחותי. סיפור החיים שלנו יוצר חיבורים, חוטים שנמשכים ביני לבין אחותי. תפילה היא כמו פתילה. תפילה זה חוט שנמשך חבל השם עמו, חוט שנמשך בין יהודי לקדוש ברוך הוא. התפילה זה חוויה של חיבור. זה זמן שאתה עומד איתו לפגישה אישית, חיכית החודש לפגישה עם ראש העיר. עם הקדוש ברוך הוא לא צריך הרבה זמן פגישה. אתה פשוט נעמד מולו ומדבר איתו. שאלנו בשביל מה, עכשיו אני מבין, וזה נקרא קטע מבעל התניא, ובשביל זה אני אומר את כל השיעור, למה זה כל כך ארוך. כי לפני שנכנסים למלך, עוברים הרבה הרבה ארמונות והרבה הרבה מסדרונות. למה? למה החדר של המלך, הארמון, הלשכה שלו, היא בתוך הארמון, בעיר הבירה, שכל מרכז העיר, כל הקרמלין, כל הכיכר האדומה מביאה אותך להדר ויראה מפני המלך. מה הרעיון? שתדע למי אתה נכנס. לייצר אווירה, לייצר תודעה שמכניסה אותך למלך. שתבין מצד אחד כמה הוא גדול, מצד שני כמה הוא קרוב. בואו ניקח את הסידור, נבדוק את זה מחר בבוקר. אין בתפילה קטע אחד מיותר. כל התפילה זה שדרה שבונה לנו תודעה בראש שהקדוש ברוך הוא מאוד קרוב ומאוד גדול. איך התפילה מתחילה? יהודי פותח את העיניים, 30 ברכות השחר. מה הוא אומר? פשוט מודה לקדוש ברוך הוא על הדברים הקטנים. תודה שהנשמה חזרה בבוקר, תודה שנקבים נקבים חלולים חלולים, שהגוף עובד, תודה שיש בגד ליד המיטה, הברכה הכי גדולה, אני לא יודע איך אין על זה ברכה מיוחדת בברכות השחר, שיש בקבוק חלב במקרר. אתם יודעים מה זה חלב לקפה? בוקר שאין בו חלב לקפה זה גט, זה גירושין, בית מתפרק על דבר כזה. יש ברוך השם חלב לקפה, יש בגד. אנחנו מתחילים את ההודעה עם אמירה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שלי. אני מקרב אותו אליי, מלביש ערומים, זוקף כפופים, פשוט מודה לו על הדברים הקטנים. אחרי זה אני מתרחב, מגיע פסוקת הזמרה, אני מודה לו על הטבע. אני מודה לו על כל מה שהוא יצר מסביב, בעלי החיים, הימים, הנערות. מה זה פסוקת הזמרה? הללויה, הטבע. אחר כך אני מודה לו על השרפים העליונים, יוצר אור ובורא חושך, שרפים וחיות ואופני הקודש. מודה לו על מה שלמטה ועל מה שלמעלה. יצרתי כזה מסדרון, כזה ארמון, כזה פאר, שאני מבין את גדולת השם מצד אחד, כמה הוא רחוק וכמה הוא קרוב, כמה הוא גדול וכמה הוא קטן, אני כשיר לעמוד לפניו בתפילת 18. הרעיון של התפילה זה סולם שמקים את האדם מהמיטה עד המידה לפני הקדוש ברוך הוא. אז שאלנו למה זה ארוך? למה? כי מישהו יכול לקום מהמיטה ולהרגיש שהוא עומד לפני אלוקים? איזה עומד לפני אלוקים? הוא פוחד מאשתו, הוא לא עומד לפני אלוקים. היה פעם הרופא שיניים אמר לי בכפר חב"ד, שחסיד אחד גדול אמר לו שהוא לא פוחד מאף אחד. חוץ מאלוקים ומהרופא שיניים. כל אדם קם בבוקר, אתה מרגיש שאתה עומד לפני השם, זה יהיה מזויף. בשביל לעמוד לפני השם, אתה צריך קודם כל לדמיין, לעשות תהליך מדיטטיבי, תהליך מחשבתי, של לקרב אותו אליך. זה הרעיון של התפילה. רק שנייה, רק שנייה. אני הולך פרק אחרי פרק, מזמור אחרי מזמור בתהילים, מודה לו, מקרב אותו, מחיה אותו, מרגיש שאני עומד לפניו, שזה לא בלוף, זה לא בדיחה, הוא מנהל לי את החיים. ואז אני יכול להגיע לתפילת 18, באמת, כשאני אומר ברוך אתה השם. מה זה ברוך אתה? למי אתה אומר ברוך אתה? למישהו שנמצא שם? למישהו שנמצא לפניך? למישהו כאן, אני רק אומר עוד נקודה אחת, אכפת לך רק את כבודו, מה? אמרתי, טוב, כבודו של הכוזרי, אומר הכוזרי, לכן התפילה היא 3 פעמים ביום. שאלנו, למה אתה מבקש על הטאבלט 3 פעמים ביום? מה הרעיון? מבקש פעם אחת, אם הוא מקשיב לך יענה, לא יקשיב לא יעזור. אומר הכוזרי, יש עוד משהו שעושים 3 פעמים ביום. לאכול, פעם לפחות, לפני שהיינו עבדים. פעם היו אוכלים 3 פעמים ביום. אני כבר לא זוכר איך זה נקרא, 3 תערוכות. בוקר, צהריים, ערב, נכון? אוכלים 3... למה? הוא אומר, 3 פעמים ביום הגוף צריך כוח. הגוף נחלש כל כמה שעות, צריך הזרמה של פחמימות לחזור לעצמו. 3 פעמים ביום הנשמה צריכה כוח. בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה, ערבית, הבטריה של הנשמה נגמרת, מסכנה הנשמה הזאת. יוצאים לעבודה, מתחילים לצעוק ולצרוח, לנהל חיי טבע, הנשמה כבר לא זוכרת שיש אלוקים בעולם, מי עוד זוכר? השלוש פעמים ביום עוצרים הכל, מתחברים לבטריה, מתחברים לצ'ארג'ר, מתחברים למתן, כי למדנו מהרוחות שכל כמה שעות אדם נחלש. אז אם בגשמיות ככה, כל שכן ברוחניות, הרי הרוח יותר רחוקה מהגשם. אם בגשמיות אתה כל כמה שעות צריך כוח, כל שכן ברוחניות יצטרך כל כמה שעות כוח. אז שלוש פעמים ביום יהודי עוצר הכל, מתחבר למתן ונזכר לפני מי הוא עומד, שכל העולם הזה זה אישי אשליה. נכון, הקדוש ברוך הכניס את עצמו בתוך טבע, אבל איך הרבי אמר הרבה פעמים, הטבע זה כמו אדם שתופר ארנקים. אבל תגיד, הכנסת כסף לארנק? כמו אדם שעושה ברז בבית, אבל שילמת למקורות, התחברת לצינור. הטבע זה חשוב, אנחנו עושים ארנקים, אבל תכניס משהו לארנק. אז כל כמה שעות הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, נזכר מי הוא נתן לך לעשות כוח, ומתחבר. אז אני מבין למה זה ארוך, אני מבין למה זה שלוש פעמים ביום, כי זה לא פשוט לעמוד לפני השם. בשביל אנשי חומר כמונו, חשבתי שאת זה אתה רוצה לשאול, אומר בעל התניא, אז מה היה בבית ראשון? למה אז הספיק משפט אחד? למה אז יהודי יכול לעמוד באמצע הרחוב ולצעוק, תתי, אני אוהב אותך, וזו הייתה תפילה? למה היום צריכים כל כך הרבה אריכות? אומר בעל התניא, מאוד פשוט. אנחנו יודעים שאנשים אז היו ברמה אחרת. מה היה החטא של אנשים בבית ראשון? עבודה זרה. מי עובד עבודה זרה? אנשים גבוהים, אנשים שאצלם, הטייבה שלהם זה לא לחומר, הטייבה שלהם זה בחוויות רוחניות. בעולם כזה, גם אם היית עוצר אדם באמצע היום, הוא היה יכול לצעוק תתי, אני אוהב אותך, זה היה אמיתי. רק מה, הוא עבד עבודה זרה, לא למקום הנכון. אבל מבחינתו, הוא היה שטוף ברוח, הוא היה עסוק ברוח. אנחנו היום עבודה זרה, אומרים שהיום אין ויכוחים על אמונה, פעם ארצים שהקימו גופים לאיזה, היו צריכים לתת הרצאות מברת העולם ולהוכיח שיש תורה. היום זה לדבר עם אנשים איך לאהוב את עצמם. אנשים עסוקים רק בעצמם, רק בבעיות שלהם. בשביל שאדם יצא מעצמו, ייכנס לאווירה שהוא בפטרבורג, שהוא בפני היכל המלך, שהוא עומד בפני הקיסר, הוא צריך ארמונות, והוא צריך עיר בירה, והוא צריך מסלול. זה הרעיון של התפילה. התפילה זה מסדרונות ומבואות שמוציאים את האדם מהמיטה. איך אומר יעקב אבינו פרשת השבוע? אומר הזוהר. סולם התפילה, הוא רואה סולם מהארץ עד השמיים. אומר הזוהר בפרשת השבוע, סולם היא הוצלותה. הסולם זה התפילה. התפילה זה הסולם עם ארבע שליבות. מה זה ארבע שליבות? ברכות השחר, פסוקי דזמרה, ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע, ו-18, ארבע דרגות של סולם שאדם מתרומם מהמיטה עד לשמיים. לא פשוט להגיע מהפיג'מה להיכל המלך. זה תהליך. עוד פרק, עוד פרק, עוד פרק, שלאט לאט הוא מטפס, עד שהוא באמת יכול להגיד בפה מלא, ברוך אתה השם. להרגיש שהוא מדבר למישהו, לא מדבר לקירות, הוא מדבר למישהו. נקרא כמה קטעים באלף ובאה מספר 3, בשולחן ערוך סימן צדיק ח', אומר השולחן ערוך, זה ההגדרה ההלכתית של תפילה, זה לא הבאתי עכשיו משהו מהתניא, למרות שעומדים בערב יוטט כסלב, זה לא רעיון חסידי. אומר השולחן ערוך המחבר, מהי תפילה? תפילה היא לדעת לפני מי אתה עומד, תפילה זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. זו תפילה. לחשוב שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, שקיבלת פגישה אישית. ויסיר כל המחשבות התורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זקה בתפילתו, ויחשוב כאילו המדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה, לבעל ייכשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. אומר הרבי, זה פירוש המילה תפילה. למה אני לא אומר בקשה? מאיפה המצאתי מילה חדשה תפילה? אומר הרבי בליקוטי שיחות ב' 112, אין אומרים בקשה אלא תפילה, ויש בין המושגים הבדל מהותי. תפילה היא כמו שאמרה רחל, נפתולי אלוקים נפתלתי. פתילות מחברות ביני לבין אחותי. הסיפורים של החיים, הצרות של החיים המשותפות, הם סיפור החיים המשותף שלי ושל אחותי. אז תפילה היא כמו פתילה, שכן לכל יהודי יש נשמה קשורה עם הקדוש ברוך הוא. אך הנשמה מוכרחת להתקשר עם עניינים גופניים כמו אכילה, שתייה וכיוצא בזה, ובאותו זמן נחלשת התקשרותה עם הקדוש ברוך הוא. לכן נקבעו זמנים מיוחדים לתפילה, כדי לחדש ולחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר בעל התניא, אז מה היה בבית ראשון? אומר, אנשים עמדו ברמה אחרת. השטויות שלהם הייתה עבודה זרה. השטויות שלהם היה איך לחוות חיים של רוח, אקסטזות של רוח. ומדאורייתא, אומר בעל התניא, אין צריך כי אם קריאת שמע ותפילה, למה? לפי שהיה שכלם בעיר בשחקים, לראות ולהבין פלאות אין סוף ברוך הוא. אבל אנשי כנסת הגדולה בתחילת בית שני, ראו שנתמעטו השכלים, והתקרבו הלבבות אל החומר, על כן תקנו התפילה וברכותיה, שכולה סיפור שבחי אלוקים פעמים הרבה. אני רוצה לסיים בנקודה מעשית. בעיות הריכוז לא נפתרו. למרות כל התיאוריה היפה על התפילה, מחר נקום בבוקר, עייפים, לחוצים מהבנק, מצוברחים ממי שרבנו איתו אתמול, ושוב יהיה לנו קשה להתרכז. אז אני רוצה לסיים בעצה אחת, שכל אחד יכול לקחת אותה, נתחיל ממני וימשיך בכם, שהרבי דיבר הרבה פעמים, להתמקד כל יום בקטע אחד בתפילה. לחשוב את כל התפילה, אפילו רבי מתניה אמר שהוא לא מצליח. זאת אומרת שקשה להתרכז בכל התפילה, אבל כן אפשר לקחת כל יום קטע אחד, הללוקה אחד, מזמור אחד, לחשוב בו את פירוש מילותיו, וכבר זה מספיק להצית אש, זה מספיק להפיע חיים, להזרים חמצן בנפש, וככה במשך הזמן אפשר לעבור את כל התפילה. אתה עושה לעצמך כל יום קטע אחד, במשך הזמן אפשר לעבור את כל התפילה. נקרא את זה, אגב, זה מבוסס על דברי הגמרא. הגמרא אומרת שהעושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. זה לשון הגמרא. מי שעושה תפילתו קבועה, הוא לא מתפלל מהלב, אין תפילתו תחנונים. מביאה הגמרא ארבע דעות כמדומני, מה זה עושה תפילתו קבע? אחת הדעות, שאינו מחדש בדבר, שמתפלל כל יום את אותה תפילה. מה הכוונה? הסידור הוא קבוע, אני לא יכול להוסיף תפילות. הכוונה היא שאין לו קטע אחד שבו הוא מתמקד. שאינו מחדש בו, לא מוסיף כוונה, לא מוסיף התבוננות בקטע אחד בתפילה. אומר הרבי באגרות קודש י"ח עמוד קכ"ו, במענה למכתבו בו כותב אודות התפילה שלו, ומצב רוחו הקשור בזה, ואיך שזה פועל צמצום הפרנסה שלו וכו'. הוא מצד אחד יודע שהוא לא מתפלל, מבין שבגלל היעדר התפילה שלו גם הפרנסה על הפנים, אבל לא מצליח להתרכז. נו, מה יעשה? אדם עם הפרעות קשב, מה יעשה? שמענו סיפור מכבוד קדושת מורי וחמי, דמינת חסידים הראשונים שהיו מחלקים התפילה לכמה חלקים. זאת אומרת שבהתבוננות בעניינים ובכוונת פירוש המילות היו מחלקים לכמה ימים, באופן שבמשך כשבוע או שבועיים היו גומרים פירוש המילות פעם אחת, ואחרי כן חוזר חלילה. אז זאת גם העצה שאנחנו קיבלנו מהמשפיעים שלנו בישיבה, להתמקד בקטע אחד כל יום, וככה יש קטע אחד שהוא מפיח בנו את החיים, ואחר כך מוסיפים כל יום עוד ועוד.